שאל השואל ואמר, נשארה לו ביצה עם קליפתה מיום שבת שהייתה בתוך החמין של בשר, ועכשיו ביום ראשון בבוקר הוא שואל האם מותר לו לאכול את הביצה הזו עם חלב או לא. אני חוזר, ביצה עם קליפתה, שלמה לחלוטין הקליפה, אין בה לא סדק ולא כלום, היא הייתה תמונה בתוך התבשיל עם הבשר כל השבת, והיא נותרה לו כעודף, ועכשיו הוא רוצה ביום ראשון בבוקר לקלף אותה ולאכול אותה עם חלב, האם מותר או אסור? תשובה, לפי מרן אסור, לפי הרמב״ם אליבא דמורי מותר. גם לפי הרמב״ם אליבא דמורי דמותר, כמובן לא, הדברים לא יאמרו ברבים, והדברים דווקא ימסרו לאנשים שהם יראי שמיים ובאמת לא מרמים את עצמם, כגון שמדובר שהביצה בקליפתה שלמה לחלוטין. עכשיו, מהו ההסבר למחלוקת הזו? ובכן, אנחנו מוצאים בשולחן ערוך יורה דעה סימן צדי ה סעיף ב, שכתב את ההלכה הבאה: ביצה שנתבשלה במים בקדרה חולבת, כלומר קדרה חלבית, מותר לתת אותה בתוך התרנגולת אפילו לכתחילה, כלומר ביצה שנתבשלה במים בקדרה חלבית, כיוון שלא מדובר שבקדרה היה חלב אלא היא קדרה חלבית, אז מותר לקחת אותה ביצה, לתת אותה בתוך תרנגולת אפילו לכתחילה ולאכול אותה. למה? כי זה נותן טעם, בר נותן טעם דהתרה, זה כמו לבשל אורז בתוך סיר חלבי נקי, שאז מה נפלט מן הסיר? טעם בר נותן טעם שעדיין מותר לתוך האורז, והאורז מפליט הטעם הזה לתוך הבשר שבו הוא מתערב, וזה מותר. אבל אם נתבשלה בקדרה עם בשר ואפילו בקליפה, אסור לאוכלה בקוטח. כלומר, אבל אם הביצה מתבשלה בתוך חמין עם בשר ואפילו בקליפה, אפילו שהביצה היא עם קליפתה, אסור לאוכלה בקוטח, כלומר עם חלב. זוהי ההוראה של השולחן ערוך. אומר תורי זהב סעיף קטן ב, ואפילו בקליפה, שקליפת הביצה בבירור מנוקבת היא, או כשאדם מבשלה תמצא הביצה עצמה צבועה מאותו צבע, ולכן אסרו חכמים ביצת אפרוח והתירו ביצה אסורה שזו פולטת ציר של אפרוח וזו אינה פולטת אלא ציר בעלמה, עד כאן לשונו. כלומר, התורי זהב ציטט את הנימוק של הרשב"א, רבנו שלמה בן אדרת, שטען שאם אנו לוקחים ביצה ועם קליפתה ומבשלים אותה עם צבעים, כשנקלוף את הקליפה נמצא את הצבע בתוך הביצה, כך אומר הרשב"א. עכשיו, הרשב"א יש לו סיוע ויש לו קושי. הגמרא אומרת, וכך נפסקה ההלכה, שביצה שכבר דוגרים עליה, ביצת אפרוח, אם נתבשלה יחד עם ביצים אחרות או עם דברים אחרים, היא אוסרת, כיוון שהיא פולטת טעם של האפרוח לתבשיל שמסביב. ועוד, ואז זה מסייע לו, שהנה רואים שיש פליטה או קליטה מהביצה של האפרוח לתבשיל שמסביב. זה הסיוע לרשב"א. יש קושי לרשב"א שנאמר באותה גמרא, בצת טרפה, לא בצת אפרוח, בצה שבאה מתנגולת טרפה שהיא בעצמה אסורה, בצה הזאת, והיא שלמה בקליפתה. אם מבשלים אותה עם ביצים אחרות או עם תבשיל, התבשיל מותר. שאלו בגמרא, מה בין ביצה, בין ביצת אפרוח שאתה אומר שהיא אוסרת את התבשיל, ובין ביצת טרפה שהיא לא אוסרת את התבשיל? ואמרו שהביצת טרפה פולטת מיה בעלמה, כך אמרו, ואילו אצל האפרוח היא פולטת ציר של אפרוח, ולכן היא אוסרת את התבשיל, כי הרי האפרוח הוא אסור, הוא בלי שחיטה, הוא בלי כלום, הוא כמו שקט, כמו שרץ. ולכן הרשב"א אומר שאם לוקחים ביצה כזו, דהיינו שסתם ביצה ומבשלים אותה עם בשר, יש בה נקבוביות, יש פליטה ויש קליטה. אומר התורה זהב, אומר התורה זהב, אחרי שהביא את הרשב"א, הוא אומר ככה, ואילף פה קדוש ברשב"א, אם לא הפה הקדוש של הרשב"א, נראה לי דאין נקב בביצה בתולדה, אלא שבולע ופולט דרך הקליפה מדבר שהוא ממש בו וצריך עיון. כלומר, הוא תמע על ההוראה הזו של הרשב"א, אם כי הנימוק שלו בחלקו הוא מובן, בחלקו לא מובן, אבל הוא תמע. הוא אומר, על מה אתה מדבר? מה פתאום? אין קליטה, אין קליטה בביצים כאלה. עד כאן. באמת רבותיי, בשולחן ערוך עצמו אנחנו מוצאים בסימן פי וב סעיף ה, בצת אוף תמה שנתבשלה עם אחרות, אם היא בקליפתה אינה אוסרת, ואם היא כלופה אוסרת, וצריך 61 ביצים של היתר כנגדה לבטלה. ואם נתבשלה בתבשיל של היתר, אין צריך אלא 60 לתבשיל לבטלה. וביצה שיש בה אפרוח או דם, או דם, אוסרת המתבשל עמה אפילו אם אינה כלופה. שימו לב, לא רק ביצת אפרוח, אלא ביצה רגילה שבישלת אותה יחד עם כמה ביצים, ואחר כך באת קילפת וראית שיש בה דם בביצה הזו, אז הוא אומר היא אוסרת את כל הביצים, היא אוסרת את כל התבשיל שהיא נתבשלה. כך מרן פוסק עקבי בשיטה שלו, כמו הרשב"א, שגם ביצה עם קליפה מושלמת יש בה פליטה ויש בה בליעה. מורי במקום ועל רבנו ועל השולחן ערוך, רבנו בפרק דו 15 מלכות מאכלות אסורות הלכה י"ט וכף, אומר את הדברים הבאים: ביצה שנמצא באפרוח שנשלקה עם ביצים המותרות, אם הייתה עם 61 והיא, הרי הן מותרות, הייתה עם 60 בלבד נאסרו הכל, מפני שהיא בריאה בפני עצמה, עשו הכר בה והוסיפו בשיעורה. אבל ביצת עוף טמא שנשלקה עם ביצי עוף טהור לא אסרה אותן, ואם טרף אלו הם אלו, או שנתערבה ביצת עוף טמא או ביצת טרפה עם ביצים אחרות, שעורן בשישים. אומר הרמב"ם, אם אתה לוקח ביצת עוף טמא או ביצת טרפה ואתם מבשל אותם במושלם עם קליפותיהן, אין שום איסור. אבל אם קילפת וערבבת, בוודאי זה דבר אסור, זה כמו דבר אסור שערב דבר המותר. אבל ביצת אפרוח שבישלת אותה, אזי אוסרת את הכל מסביב, אלא אם כן יש 61 נגדה. אומר מורי, כבר רבים תמו מה בין הביצים האלה לביצים האלה, ומורי מוסיף ואומר ומדוע ביצת אפרוח בעין השאר כנדה? והנה מיידה אמרה אינשה, עמד במבחן שנשלקו ביצים עם כל מיני צבעים ולא חדר הצבע לפנים כלל. זה מורי מעיד, ואני אישית עשיתי ניסיון בבית לפני הרבה שנים, לקחתי ביצה והרתחתי אותה לאט 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 הרבה זמן
עם זיחוג,
עם זיחוג חריף מאוד, חריף מאוד, אבל נתתי לה לרתוח הרבה 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 מאוד זמן. קילפתי אותה, לא צבע ירוק היה בה ולא טעם חריף לחלוטין, מעבר לקליפה שום דבר לא חדר. הלכתי ולקחתי ושלתי ביצה עם צבע, לא עם זיחוג, עם צבע, והרתחתי 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 והרתחתי, באתי קלפתי, אין. מה כן יש רבותיי? כשאתם רואים ביצים חומות, זה לא בגלל הצ'ונד, זה לא בגלל ההריס, אלא בגלל מחוות אש. כשאתה רואה שהמים מתרוקנים, כשאתה רואה שהמים מתרוקנים, אזי איפה שהביצה נוגעת בקרקעית של הג'ריקן שמתחתו יש להבה, תפתח את הקליפה, אתה תראה שם חום, כי זה קביעה, כי זה קביעה. אותו דבר כשדרגת החום בצ'ון והריס גדולה מאוד, וככל שזה מוצק, אז זה קביעה, ואז מקבל צבע אדום בפנים, חום, לא בגלל שחדר משהו, אלא בגלל הקביעה, עיקרון הקביעה. אבל ברמת הבישול לא, זה לא חודר. ואיך קוראים, נכון, צודק הרשב"א שיש בקליפות נקבים נקבים בחללים חללים, חלולים חלולים, זה נכון. ועשינו ניסיון באוניברסיטה בר אילן במעבדה לכימיה, ולקחנו את הקליפה, צילמנו אותה במיקרוסקופ שמגדיל פי 500, באמת הקליפות הם חללים חללים, חלולים חלולים ונקבים נקבים. הראיתי את התמונות האלה לאברכים כאן, אמרתי להם מה זה, אמרו לי מסילות ברזל, אמרו לי מנהרות, מערות והכל, לא ידעו זה קליפת ביצע, כן? כי זה קליפת ביצע שהמיקרוסקופ הגדיל אותה בפי 500 בצלם, אז מה שהולך בתוך הקליפונת הזו לא יאמן, לא יאמן, כמו מנהרות, כמו מערות, כמו שבילים, כמו הכל. שאלתי אותם, את אנשי המדע, אז למה לא חדר הזיחוג? למה לא חדר הצבע? ואז הם אמרו לי, כי המוליקולה של המים, היחידה הכי קטנה, הכי קטנה של המים, פי כמה יותר גדולה מהנקב של הביצה, ולכן היא לא חודרת. מה רבו מעשיך שהם כולם בחומה עשית? כן? זה חוץ, הרי היה צריך להיכנס גם לקרום, כלום לא. המולקולה של המים, היחידה הקטנה, קטנה ביותר של המים, יותר גדולה מאשר הקוטר של הנקב של הביצה. עד לכך. ולכן אני חדירה בעניין הזה. עכשיו, וזה העדות של מורי, וזה העדות שלי, מעשים שהיו. לכן אומר מורי, וזו הלשון, ולפי כך, לדעת רבנו, ביצה טרפה, או ביצה תמה, שנשליקה בדיעבד עם ביצים, אינה אוסרת. ואמרנו בדיעבד שמה תתערב לא יכירנה, ואם נתערבבה בטלה בשישים, כיוון שאין הבריאה ולא ראויה להתכבד. אבל סתם ביצים מותר לשלוק כמה ביחד, אף לכתחילה, משום דחזוק היסורה לא מחזיקינן, ואף אם ימצא דם האקה שהדם בחלבון ואין אסורה, ואף אם בחלבון האמרינן מיה דבעה. ולפי כך נהגו בתימן לשלוק שתיים או שלוש ביצים ביחד לכתחילה בלי לפגום את המים. אצל השנדים שמים אפר במים כשבשלים ביצים ביחד, כדי והיה אם כתקרן המלחמה, אם מצאנו ביצה עם דם, אז שלא תאסור את יתר הביצים בגלל שהמים פגומים עם אפר. אז הוא אומר, רוצים לא נהגו לפגום לכתחילת המים, ומאותו הטעם עצמו נהגו לתן ביצים בתוך החמים שהצטמקו בתוכו עד בוקרו של השבת ומענגים בהם את יום השבת. נשאר לנו להבין מדוע בצת אפרוח אוסרת, וכבר נשאל על כך רבנו אברהם בן רבנו, והיא בתשובותיו סימן כ"ט ותוכן תשובתו, ושענה בצת אפרוח שבורא עולם התביע שקליפת האפרוח בתוכה כדי להקל על האפרוח בקיעתה כשהגיע הזמנו לצאת. ולפי כך לא אמרינן מה ידבעה, משום שתי סיבות, חדה אינה רק מה ידבעה אלא מה ידבסרה דרצוצה, וגם הקליפה פולטת, וחומרה הוא שהחמירו בה אף שהשאר שלמות ואינן בלעות מחשש רחוק של סדוקות ובקועות. אומר מורי, דיינו, ביצה של אפרוח, בגלל שהאפרוח מתאבא, אז הביצה כבר מתחילה לתרועע, כי ביום נעמים היא תפקע והביצה, והאפרוח יצא. אז כבר יש סדקים שאנחנו לא מכינים בהם בעינינו הבלתי מזוינות, ומשום כך יש פליטה מבשר האפרוח שהוא שקט, שהוא שרת, וזה מה שאוסר. ולמה אסרו לבשל אותה עם אחרות, עם בעצם אחרות? רק זה רב הרחקה, שמה אולי יש בעצם סדוקות אנחנו לא יודעים, כמו של חתחילה. אנחנו לא נראה את ההוראה הזו של ביצה שבשל אותה בבשר לכל אדם, בתוך חמין של בשר לכל אדם שיוכל אותה בחלב. לאנשים שמראי השמיים ומדקדקים ובאמת בודקים אם אין סדקים, אם אין כלום, אבל בדרך כלל אנשים אחרים מבחינת הלכה בין מורים, כן, שלא יקשלו, שהם בכל זאת היו סדקים ולא ידעו, ואז זה כבר באמת ספגה ובלעה בשר, איך תאכל אותה עם חלב? זה דבר פשוט שזה אסור. לסיכום, יוצא איפה באמת לפי מרן שהלך בעקבות הרשב"א, ביצה כזו אסורה לאכל בחלב, כשם שגם ביצה כזו שבשלו אותה יחד עם ביצים אחרות ונמצא בדם שאוסרת אחרות, אלא אם כן יספנה מערעה לפי הרב עובדיה יוסף, לפי יתר הרב עובדיה יוסף. אבל לפי מורי, ביצה כזו שהייתה בחמין כל השבת, חמין של בשר כל השבת, אם אין בה שום סדק, מותר למחרת לקלוף אותה ולרחוץ אותה היטב היטב ולאכול אותה עם חלב. וכאמור, זו הלכה ליחידים, ליחידי סגולה מדקדקים, ולא לכולם. וכמו כן, אם ביצה שנתבשלה בתוך כמה ביצים או בחמין, או בחמין שנמצא בה דם באופן כזה שהיא כל הביצה אסורה, כגון שנמצא בה צהוב, אזי במקרה כזה, אם באמת ובתמים לא היה שום סדק בקליפה, נתיר לו את החמין ואת הביצה כמובן היא תהיה אסורה. אלה הוראות מיוחדות לשל על פי שיטת רבנו, בעקבות הפירוש של מורי, בעקבות דברי הרבם רבנו אברהם בן רבנו רבי חנינא בן גשם.